טוב, מה המצב? יש אישור, החבר'ה מהאישור של רב מדן הגיעו עוד? שלם עוד דקה, זהו.
אנחנו...
הנה, הם היו, הנה הגיעו, שקט, הנה. יש פה נציגים של השיעור, זאת אומרת, תורטית אפשר היה להגיע. אז מי שרצה, הגיע. טוב, על הנושא של ההדרגתיות של מלחמה מנס לטבע, וזה דיברו איתכם פה, נכון? מה? מציע, לא נחזור לזה. אוקיי, הוריי ורבותיי, שלום לכם. אני התבקשתי לדבר היום, שיעור חד פעמי במסגרת תוכנית הבקיאות שאתם לומדים, על יהושע י' עד י"ב, כאשר הכוונה שלי היא לנסות לדבר על הייחודיות של הפרקים הללו בכמה היבטים. אז אני אשתדל לא לקרוא, שאני לא יודע מה האחרים אמרו, ואני יודע שאת אחד הנושאים שעכשיו שאלתי דובר בהם, יש מספיק מה להגיד בשבילי לעזור פעמיים על אותו דבר. אז אם יש משהו שאני אתחיל להגיד וכבר דיברו עליו, תגידו, אנחנו נעבור על דברים אחרים. יש ברוך השם מה להגיד מספיק יותר מאשר ב-50 דקות שעומדות לפניי. אז ככה, באופן כללי פרק י"ב, אני מתחיל דווקא ככה מהסוף. פרק י"ב הוא פרק שמסכם את המלחמות. זה הפרק האחרון של המלחמות. מפרק י"ג יהיה איזה סיכום נוסף שיהיה מבוא בעצם להתנחלות, כי הוא יסרטט את המרחבים הגיאוגרפיים שנכבשו על ידי יהושע, ואלה שעדיין נותרו בשליטה כנענית, בפרק י"ג. יהושע פרק י"ב מסכם את הכיבושים השונים שנערכו על ידי עם ישראל במהלך, אני יודע, משהו כמו 7.5 שנים, מאז חצי שנה לפני הכניסה לארץ ושבע שנים אחרי הכניסה לארץ. עכשיו, איך אתם יודעים, עשו אתכם פעם חשבון שכל המלחמות היו 7 שנים? אתם לא יודעים איך זה, איך הגיעו למספר הזה? לא. אז בואו נתחיל גם עם הנתון הזה. ובכן, באופן כללי, כל המלחמות מיום חציית הירדן ועד השלב שבו נגמרו המלחמות והתמקדו בתהליך חלוקת הארץ, עברו 7 שנים. חזר אומרים את זה דבר פשוט, אבל הדברים הם פשוטם של מקראות בפרק י"ד. בפרק י"ד אנחנו שומעים בשלבים הראשונים של ההתנחלות שמופיע כלף בן יפונה, שותפו של יהושע למסע המרגלים במשך 45 שנה קודם, והוא מבקש את מה שהובטח לו אז, לקבל את חברון. לא ניכנס לכל הפרטים. בכל אופן, בפרק י"ד, בפסוק י', פרק י"א, פסוק י', כן? ואתה, החיה, הנה החיה השם אותי כאשר דיבר זה 45 שנה. מאז דיבר השם את הדבר הזה אל משה אשר הלך ישראל במדבר, ואתה הנני היום בן 85 שנה. זאת אומרת, עברו 45 שנה מהיציאה למסע המרגלים, כשהוא היום בן 85 שנה, והוא אומר גם היא המתמטיקה, וגם הוא אומר בפסוק זין, בן 40 שנה אנוכי בשלוח משה עבד השם אותי מקדש ברנע לרגל את הארץ ואשב אותו דבר כאשר עם לבבי. במילים אחרות, עברו 45 שנה ממסע המרגלים עד נקודת הזמן של ראשית החלוקה שהייתה בתום מערך הכיבוש. אז אם נעשה פה ציר זמן קטנטן בצד כמשהו לאגף בצד, אז הנה, אם אנחנו הולכים על ציר הזמן הזה ונסמן כמה נקודות, ואז המתמטיקה תהיה פשוטה, כי מספרים אנשים מתבלבלים, אז כותבים על העיניים. הנה, פה נניח היה יציאת מצרים. פה זה הכניסה לארץ. כולנו יודעים שעם ישראל היה בפרק הזמן הזה כמה שנים עברו?
40
שנים. הכתוב מספר לנו בספר במדבר, שהאירועים שגם המרגלים קראו, ספר במדבר מתחיל, החל מן השנה השנית לצאתם ממצרים, זה תחילתו של ספר במדבר. הם יצאו למסע מהר סיני בכף באייר, כך כתוב בפרק י' בספר במדבר, בפרשת בעלותך, שבכף באייר, ב-20 לחודש השני, נעלה הענן, השנה השנית ליציאת מצרים, נעלה הענן מעל משכן העדות ומתחיל המסע. המסע הזה מתגלגל ודי מהר הם מגיעים לאזור, הכל בשנה השנית, ואז בשנה השנית ליציאת מצרים הייתה שליחת המרגלים. עוד נחזור לשליחת המרגלים תכף בהקשר לנושא המקראי שלנו היום. זאת אומרת שמי שנשלחו המרגלים עד שנכנסו לארץ, כמה שנים עברו? 38 שנה. 38 שנה עוברים
מהנקודה הזאת עד הנקודה הזאת 38 שנה. עכשיו אנחנו יודעים שכלב היה בן 40 שנה, נכון? כלב היה בן 40 שנה, הנה אני כותב פה גילו, גיל כלב, כן, כלב בן יפונה, כאן הוא היה בגיל כמה?
40,
זה קראנו קודם. עכשיו פה כשמתחילה תחילת החלוקה בתום מלחמות הכיבוש, כלב פה בן כמה?
85.
40 ו...
85.
זאת אומרת סך הכל מכאן עד כאן עברו
45.
45 שנה, נכון? כן. עכשיו, מפה עד פה עברו 38. מפה עד פה עברו 45, נכון? כן. אז כמה זה מכאן עד כאן?
7.
מכאן אני יודע שמהכניסה לארץ עד שהסתיימו המלחמות, היו 7 שנים. ראיתם? מתמטיקה פשוטה, לא צריך מחשב על לצורך החישובים, פשוט, נכון? אם הייתי אומר את זה בעל פה, תגיד עוד פעם, לא? ציירתי, עכשיו הכל ברור, נכון? וגם מי שלא הבין בפעם הראשונה יכול להסתכל עכשיו על הלוח ובצבעים להבין את הכל. בקיצור, מוריי ורבותיי, 7 שנים של מלחמה, של כיבוש, וזה היה כלל המלחמות. עכשיו, המלחמות שמשה לחם בעבר הירדן המזרחי החלו בשנה 40, במחצית האחרונה של השנה. את זה אני יודע מספר במדבר, מפרק כ"ה והלאה, או כ"ד והלאה. אחורה, סליחה, בפרק כ"ב. ספר במדבר פרק כ"ב, בפרק כ"ף מתחילה השנה 40, בספר במדבר בפרק כ"ב מגיעים לערבות מואב אל ירדן יריחו, לאחר שבפרקים כ"ו וכ"א היה מסע הכיבושים שכבשו את עבר הירדן המזרחי. במילים אחרות, בערך חצי שנה האחרונה של השנה 40 נערכו הכיבושים. ספר יהושע, פרק י"ב, שאותו התחלנו קודם לדבר עליו, הכתוב מסכם בששת הפסוקים הראשונים בפסוק י"ב: ואלה מלכי הארץ אשר יקו בני ישראל והרשו את ארצם בעבר הירדן מזרחה השמש, מנחל ארנון בדרום עד הר חרמון בצפון, וכל הערבה מזרחה של הירדן, סיחון מלך האמורי היושב בחשבון. ובהמשך הכתוב מתאר לנו את היורד דרומה, כן, הוא יושב כולל עד הר חרמון, כפי שמתאר ספר במדבר וספר דברים. ואחרי כן עד דרום, עד נחל ארנון, וכל מה שיש בתווך בין הגלעד וכו' וכו', כל זה, וכפי שהוא כותב, אזור מזרח לכינרת עד ים המלח, כפי שכתוב בפסוק ג', כל האזור הזה נכבש, כתוב בפסוק ו', משה עבד השם ובני ישראל היקום, והתנה משה עבד השם ירושה לראובני ולגדי ולחצי שבט המנשה. זה היה הסכם שנחתם אחר שכבשו את האזור בספר במדבר בפרק ל"ב, וזה החלק הראשון. זאת אומרת, אם אני רוצה לעשות פה איזשהו סכמה של מפה ואני אעשה אותה כי אני צריך אותה גם לצורך המלחמה, אז הנה, יש לנו פה, שוב רבותיי, זה לא לעיוות, זה פנימי בינינו ככה רק בשיעור, זה לא לשימון גבולות ולא לעיוותים, רק משהו ככה סכמטי לצורך השיעור. בכל אופן, מוריי ורבותיי, הנה, אנחנו יודעים, נחל ארנון נשפך לירדן ככה בחלק האזר הזה של ים המלח, פחות או יותר מול מצפה שלם, והחרמון פחות או יותר נמצא כאן, כל המרחב הגיאוגרפי הזה, מה שנקרא עבר הירדן המזרחי, כן? זה ארץ עוג מלך הבשן, זה ארץ סיחון מלך האמורי, כן, פה, ויש פה את יעזר, ועוד דברים אחרים, לא משנה, זה האזור שניתן לשתיים וחצי השבטים לעבר הירדן המזרחי. וזה מה שכבש משה. הכיבושים שעשה יהושע בעבר הירדן המערבי מפורטים כאן, וזה מה שכתוב מפסוק ז', ואלה מלכי הארץ אשר יקה יהושע ובני ישראל בעבר הירדן, ימה, עבר הירדן המערבי, מבעל גד, בעל גד זה בעל בק, בדרום, בבקעת הלבנון, דרום לבנון של היום, בהמשך של כביש 90 מטולה בקעת החולה צפונה לתוך לבנון של היום, כן, זה האזור הזה, ועד הר החלק, דהיינו הר החלק שהוא לא עם צמחייה, העולה סעירה, וזה הרי אדום, באזור באזור שככה מול ים המלח, האזורים חשופים, לכן הוא נקרא הר חלק, וזה עולה לכיוון מה שקוראים ארץ אדום, והתנה יהושע לשבטי ישראל ירושה כמחלוקתם.
בער ובשפלה ובערבה ובאשדות, כן, ובמדבר ובנגב, החיתי, האמורי, הכנעני, הפרזי, החיבי והיוסי.
כן, יהושע כובש את כל האזורים הללו, כולל לכיוון אזור הרי עדו, מדרום לים המלח וכו'.
עכשיו, שמות המלכים שנכבשו, יש לכם פה רשימה. סך הכל, פסוק אחרון, 31 מלכים. 31 מלכים כובש יהושע בעבר הירדן המערבי. 31 ממלכות שהם בעצם מיוצגים על ידי שבעה עמים שונים, החיתי, האמורי, החיווי וכו' וכו'. אנחנו מכירים קצת את הפריסה שלהם, ובאיזשהו מקום הרשימה הזאת חלקה הגדול מוכר לנו. אנחנו מכירים את מלך יריחו, את מלך העי, את מלך ירושלים, את מלך חברון, את מלך ירמות, את מלך לכיש, את מלך עגלון, את מלך גזר. אלו ערים שנכבשו במלחמות, ואנחנו יכולים לסמן בדיוק מתי הם נכבשו. מצד שני, יש לנו פה שמות של מלכים שלא פגשנו בהם. למשל, בפסוק י"ז, את מלך תפוח, ליד בשומרון, צומת תפוח. ואת מלך חפר, בעמק חפר, אזור חדרה. לא נזכרו במלחמות. את מלך אפק, באזור ראש העין, מעבר אפק, תל אפק, מבצר אנטיפטרוס של היום. יש לנו את מלך לשרון. את השרון אנחנו מכירים. דיינו, הם שמות של מקומות שלא פגשנו בפירוט המלחמות הנזכרות מפרק ו' ועד פרק י' א'. ומזה אני למד, למשל, המלכים הבאים, מלך חצור, מלך שמרון, מלך עכשף, מלך תענך, מגידו וכו', הם מלכים שמוכרים מברית מלכי הצפון. זאת אומרת שאני יכול בהחלט להניח שהיו מלחמות נוספות, למשל מלך יוקנעם, כן, בפסוק כף בית בסופו, מלך יוקנעם לכרמל, ותל יוקנעם אנחנו מכירים היטב, כן, שם איפה שאני, פחות או יותר איפה שמסתיים כביש 6, ליד יוקנעם מושבה, יש את התל, והוא ממש בכניסה והוא צמוד לכרמל, משם תפסים למוחרקה, שם דרך ירד מהמוחרקה בדיוק לתל הזה. רבותיי, את מלך יוקנעם לכרמל גם לא הכרנו ברשימות. זאת אומרת, היו עוד קרבות, וכפי שכבר הסבירו לכם באחד השיעורים הקודמים, שיש אזכור של מלחמות מסוימות, וזה בא להראות את ההדרגתיות במעבר מנס לטבע. לא כל המלחמות נזכרות, רק חלקה. בגדול, אפשר לסמן את קו פרשת המים של אופי המלחמה בפרק ט'. כי מה שקורה, בסך הכל היו חמישה שלבים במלחמה שפורטו. הקרב הראשון שפורט היה הקרב על יריחו. הקרב השני שפורט היה על בית אל או על העי ואנשי בית אל שהיו יחד איתם. זה פרק ו' וזה פרקים ז' ח', כי הסיבוב הראשון של העי, כזכור לכם, התפספס. אנחנו לא דנים בזה כי זה פרקים שכבר עסקו בהם בשיעורים קודמים. בשיעור הקודם אם עסקתם בפרק ט' שזה סיפור הגבעונים, נכון? עכשיו, הגבעונים נמצאים פה, מספר 3. עכשיו, מה שקורה, המרגלים האלה שהזכרנו אותם קודם, כאן, מדווחים, ביניהם יהושע וחלב, מדווחים שהכנענים, יש להם שני יתרונות שהטילו עליהם מורה. המרכיב הראשון, ערים גדולות ובצורות. זה הדבר שהפחיד כל כך את המרגלים. הדבר השני זה הענקים. שני המרכיבים הללו, ענקים וערים גדולות ובצורות. עכשיו תראו, ערים בצורות זה אתגר לפיצוח. אני רוצה להזכיר לכם שבתקופה הרבה יותר מאוחרת, מאות שנים מאוחר יותר, כאשר הבבלים צרו על ירושלים, בערך 900 שנה, 850 שנה, ליתר דיוק, אחרי כניסת ישראל לארץ, יש מלחמה, מלחמת מצור על ירושלים. המלחמה שנמשכה שנה וחצי, מהשנה התשיעית, בחודש העשירי, עשרה בטבת, חודש העשירי, עד תשעה באב של שנה וחצי לאחר מכן, שנה ושבעה חודשים ליתר דיוק לאחר מכן. בשנה 11 לימי צדקיהו. המצור נמשך שנה וחצי עד שהבבלים שהיו מעצמה, מיומנת, עם היסטוריה צבאית ארוכה, הם כבשו הרבה ארצות בדרכם עד שהגיעו לארץ ישראל מאזור הפרת והחידקל, שמשם הם יצאו. להם לקח שנה וחצי להכניע את ירושלים. אותו דבר אם אתה קורא ביחס למה שעשו השורים 130 שנה קודם לכן בכיבושה של שומרון. האשורים כובשים את שומרון אחרי מצור שנמשך 3 שנים. רבותיי, לכבוש עיר בצורה זה סיפור שנמשך ים של זמן. וזה אומר בעברית קלה שאנחנו צריכים להבין שאם עם ישראל היה צריך לנהל מלחמות כיבוש של ערים בצורות בדרך שגרתית, אז המלחמה הזאת הייתה מסתיימת 31 מלכים כפול נניח שנתיים, וגם לא ללחמים שנה מיד מלחמה אחרי מלחמה. אחרי מצור אחד צריך לקחת אוויר, להתארגן. זאת יכול לקחת להם 100 שנה לכבוש 31 מלכים כאלה. עם ישראל אחרי 40 שנה במדבר לא יכול להרשות לעצמו מצב של מלחמה של 100 שנה. ולכן האסטרטגיה חייבת להיות אחרת. עכשיו מה שקורה, כיוון שהכנענים בנו על הערים הבצורות, זאת הייתה האסטרטגיה שלהם, אז הקדוש ברוך הוא ברחמיו ובהשגחתו דואג לנו ששתי המלחמות הראשונות, והמלחמה הראשונה כפי שאמרתי הייתה מספר אחת, הייתה על יריחו, מלחמה שתיים הייתה על העין, אלו היו מלחמות על הערים בצורות. ומה שקורה ביריחו, אתם מכירים את הסיפור, החומות נפלו כבגלל קלפים שלא עמד איתן, זאת הייתה התערבות אלוקית גלויה. במלחמת העי השנייה, תוך ניצול הפדיחה של מלחמת העי הראשונה, שיחקו תרגיל ובעצם הוציאו את הכוחות הלוחמים של אנשי העי מחוץ לחומה. במילים אחרות, באמצעות התערבות אלוקית גלויה בקרב על יריחו, ובאמצעות תרגיל שהרעיון שלו ניתן ידי הקדוש ברוך הוא ליהושע, הוא היה היועץ הצבאי למלחמה השנייה, באיזשהו מקום התברר לכנענים שהסתכלו מאוד מאוד על מה יקרה, כי ההתנגשות הזאת בין ישראל לכנענים הייתה מין חלון ראווה, מה יקרה הלאה. והם בנו אסטרטגיה לערים בצורות, והם גילו גם בעי וגם ביריחו שערים בצורות זה לא הקלף החזק שיצליח לתקוע את הצבא הישראלי. ולכן הם התלבטו טוב טוב מה עושים אחרי שהאסטרטגיה שלהם קרסה. האם נשארים הלאה וממתינים ליהושע וצבאו לכל אחד בעירו, וזה אומר שהם הולכים לחטוף אותה הלאה כמו ששני התקדימים קרו. ועל כן בפרק ת' מיד אחרי הקריסה של העי, אנחנו קוראים בפרק ת' בפסוק א', ויהי כשמוע כל המלכים אשר בעבר הירדן המערבי, בער, בשפלה ובכל חוף הים, אין חוף הים במזרחי, זה במערבי, הים הגדול, אל מול הלבנון, החיטי, האמורי, הכנעני, הפריזי, החיבי והיבוסי, והתקבצו יחדיו להילחם עם יהושע ועם ישראל פה אחד. דיינו הם הבינו שאם כל עיר תישאר במקומה, אין להם סיכוי. פשוט יהושע יעבור עיר עיר ויהיה מוטט אותה בדכניקה כזאת או אחרת, כי הוכחה שתי המלחמות הראשונות הסתיימו בתבוסה מוחצת והם לא רוצים לחזור על הצעגה הזאת. הם רוצים לעשות אסטרטגיה חדשה. מה האסטרטגיה החדשה? הם יוצאים מן הערים הבצורות ומתאחדים יחד קבוצות של מלכים מערים שונות כדי ללחום נגד יהושע. עכשיו מבחינת התקדמות השטח, תסתכלו, בין יריחו לבין העי אין מלחמות כי אין יישובים. זה מדבר. עד היום אין יישובים. כשאתה עובר מאזור יריחו עד אזור מעלה מכמס, שזה פחות או יותר האזור של העי, אין כלום. זה שיפועים גדולים מאוד, ארץ מדברית, אין קיום שם. היום יש קצת יישובים ככה, קצת מצפים, יש שם את מצפה חגית, יש שם כמה יישובים, אבל הם היום עם חשמל שאפשר להוביל ומים שאפשר להוביל, אז גם את המדבר הכי תקוע אפשר להפריח. אבל פעם זה היה בלתי אפשרי, וזה נכון עד היום במידה רבה. הבדואים לא מסתובבים גם כן שם. הם גרים או למטה שם ליד יריחו, במרחב של יריחו, או למעלה באזורים שקרובים לדרך אלון למעלה. אין להם מה לעשות בתווך שבין אלון לבין למטה. אין, כי זה תנאים בלתי אפשריים, שיפועים חדים, ארץ מדברית. ולכן הקרב הבא היה בעי, כי אין יישובים אחרים. כשהעי ובית אל נופלות, בעצם הם כבר נושקים לטריטוריה של הגבעונים. כי לגבעונים יש 4 ערים. ארבע ערים, וארבעת הערים של הגבעונים, כפי שאנחנו לומדים בפרק ת' בפסוק י"ז, והריהם גבעון, שעיר הבירה, אבל כן כולם נקראים גבעונים, והכפירה ובארות וקריית יערים. קריית יערים זה טלסטון, זה ליד אבו גוש. או אבו גוש בעצמה לפי חלק מהדעות, ובארות זה כנראה אלבירה ליד רמאללה, וכפירה נמצאת פחות או יותר באזור הזה, מצודת כפיר קשורה כנראה לעניין הזה, שזה אזור נווה יעקב. גבעון באמצע, וכשהגבעונים מבינים שהם הבאים בתור, הם צריכים בעצם לקבל הכרעה מה הם עושים. האם הם הולכים להצטרף לבריתות של התארגנויות של עמי כנען או ערי כנען האחרות, שהולכים להתארגן עכשיו יחד ולצאת למלחמה מחוץ לערים, או שמה הם נכנעים. הם עושים הערכת מצב שאין צ'אנס לכוחות הכנעניים, ושיהושע הולך לקחת את הקופה, והם מחליטים להיכנע ולהיות משטפים של יהושע. והם נכנעים. וכל הסיפור של פרק ת' שעסקתם בו, אני מניח בשיעור שעבר, אז בזה מסתיים העניין. רבותיי, שהגבעונים נכנעים ועוברים ללא קרב לידיו של יהושע, זאת אומרת, הם נותנים טריטוריה כאן במרכז גן ההר לטובתו של יהושע. הכנענים שמבינים את המשמעות של הבגידה מבחינת הגבעונים, כי הם הראשונים שמרימים ידיים, זה יכול לעשות דומינו מאוד קשה. עכשיו, מי הוא המפקד של הקרב הבא בפרק י'? תסתכלו בבקשה, מי מארגן את ברית מלכי הדרום? ומי המפקד?
מלך
ירושלים.
לא צריך עכשיו להיות אסטרטג גדול להבין למה מלך ירושלים קופץ, כי העיר הכי קרובה כאן, מספר 4, לכל מה שקשור לגבעון, לארץ הגבעונים, זה ירושלים. מלך ירושלים מבין שאם הסיפור של הגבעונים יתממש והקנייה שלהם תתממש, ויהושע שולט עכשיו ללא מאמץ וללא קרב במרחב שמצפון להם, הם הבאים בתור. לכן הם מתנדבים במרכאות לארגן את מלכי הדרום, והוא מצליח לבקש בפרק י'. מה הוא מבקש בפרק י'? הוא פונה אל המלכים שנמצאים גם בשפלת יהודה וגם בדרום יהודה, והנה מה שכתוב בפרק י' פסוק א', והי כשמוע אדוני צדק מלך ירושלים, כי לחד יהושע את העי, ויחרימה. כאשר עשה ליריחו למלכה, כן עשה לעי למלכה, וכי השלימו יושבי גבעון את ישראל, והיו בקרבם, זה מה שאמרתי לכם עד רגע זה, ועל כן, ויראו מאוד, כי עיר גדולה גבעון, כי אחת הרי הממלכה, וכי היא גדולה מן העי, וכל אנשי הגיבורים, ובאמת עיר הרבה יותר עוצמתית מבחינת היכולת של התמודד, והם נכנעו. וישלח אדוני צדק מלך ירושלים אל הועם מלך חברון, דיינו למלך דרום יהודה למטה, ואל פיראה מלך ירמות, תל ירמות זה ליד רמת בית שמש, ממש רמת בית שמש בחלק הדרומי שלה, נושקת היום לנתיב הלמד ה', ותל ירמות ממש בלוע בתוך המרחב של דרום רמת בית שמש, ואל יפיע מלך לחיש, את לחיש מכירים בהמשך אותו קו אורך דרום היותר, תל לחיש, ואל דביר מלך עגלון, עיר שמזוהה גם כן באזור שפלת יהודה. מה הוא מבקש? עלו אליי, כי הם צריכים לעלות משפלת יהודה לעבר ירושלים, ועזרוני, ונקה את גבעון, כי השלימה את יהושע ואת בני ישראל. ויאספו חמשת מלכי האמורי, מלך ירושלים, מלך חברון, מלך ירמות, מלך לחיש, מלך עגלון, הם וכל מחניהם, כל הם נאספים, כן, ויאספו, והם עולים כולם עם כל העוצמה הצבאית שלהם, ויחנו על גבעון וילחמו עליה. ובכן, כל החבר'ה האלה שבאים פה, מה שקוראים ברית מלכי הדרום, וזה השלב הבא, ברית מלכי הדרום, הם עולים, כן, אז מלך חברון פה ומלך ירמות פה, ומלך לחיש פה, ומלך יפיע פה, הם באים יחד והם מתרכזים כאן, והם מטילים מצור על גבעון. למה הם מטילים מצור על גבעון? משתי סיבות. קודם כל, הם רוצים להעניש את מלך גבעון ששבר את האחדות הכנענית, ובגד, והוא הראשון שמה שרחב עשתה במיני, כן, במיניאטורה, ביריחו, הם עשו בגדול בממלכה, זו פעם ראשונה שזה קורה, והעסק הזה עלול להיות דומינו. לכן הם עולים להעניש בראש ובראשונה את גבעון. עכשיו, מעבר לכך, אם גבעון נכנעים, אז הם צריכים לשלוט בשטח, כדי שיהושע לא ישתלט על השטח הזה בזול, בחינם. והם רוצים לא רק להכניע את גבעון ולהעניש אותם, אלא גם לשלוט באזור שהוא לא ייפול לידי יהושע וצבאו. מה עושים הגבעונים מכוח הברית? מזעיקים את יהושע. והם הולכים לאיפה? לגלגל, שזה בסיס הקבע של הצבא הישראלי ושל עם ישראל. הם מגיעים לשם ומזיקים את יהושע.
ויהושע מיד עולה. למה יהושע מיד עולה? משלוש סיבות. קודם כל, הוא צריך לתת גיבוי למשתפים. אם לא נתת להם גיבוי, אף אחד לא ירצה להיות חבר שלך בהמשך. הבטחת לו, ראינו גם הוא קיים את ההבטחה לרחב. הוא שלח את שני המרגלים בקרב על יריחו לוודא שההסכם איתה יתקיים. אותו דבר גם פה. הוא עשה הסכם, חשוב שכולם ידעו שמילה של יהושע זה מילה. זה מחייב. אז קודם כל, בסיבה זאת. סיבה שנייה, יש לו הזדמנות פז להמשיך את מה שעשינו קודם. חמישה מלכים נמצאים מחוץ לחומות. האלטרנטיבה שלו זה ללחם לחוד נגד מלך ירושלים, ולחוד נגד מלך חברון, וכן הלאה למלכים האחרים. פה חמשת המלכים עשו את מה שהתרגיל שהוא עשה להם בעי בשביל להוציא אותם, הם יצאו מעצמם. מה יותר טוב מזה? ועכשיו כולם מרוכזים במקום אחד. אז למה, תמיד אני מתאר את זה, כמו שיש איזה מקום עם זבובים, מעצבנים, כל הזמן מעצבנים, מוקצים, זמזמים. עכשיו, אז אתה יכול לרוץ אחרי כל זבוב לחוד, או אחרי כל יתוש לחוד, ולתפוס אותו, ואתה יודע, לפעמים אתה מצליח, לפעמים אתה לא מצליח. אתה יודע, יש טכניקה פשוטה עם זבובים, אתה שם ריבה, הם באים כולם שם, ואז אתה נותן איזה זפתה אחת על הריבה, והקטע, אני יודע, 10 זבובים במכחת, במקום לרוץ אחרי כל אחד לחוד. שזה ללא הצלחה. זה בעצם מה שקורה. הריבה היא גיוון. מסביבה הגיעו 5 זבובים, שבמקום לרוץ אחרי כל אחד לחוד, שאם תצליח או לא תצליח, חבל. אז זה הסיבה הגדולה של יהושע בעניין הזה. והסיבה השלישית היא שליהושע יש תוכנית אסטרטגית להתקדם. אם תשימו לב, הוא מתקדם ממערב, ממזרח למערב. הוא חצה את הירדן, יריחו העין. אם הוא יכבוש גם את האזור הזה, הוא יוכל להמשיך הלאה, הוא יורד באמת בהמשך לעמק איילון, מסיבות שאני תכף אסביר לכם. והוא בעצם מנצל את תנופת ההצלחה. מה הוא רוצה לעשות? הוא מבין שהולכים עכשיו לשנות את האסטרטגיה. ממלחמת מצור כל עיר לחוד, למלחמה בשטח הפתוח של איגודי ממלכות. ויש שתי אופציות ללחום. יש ברית מלכי הצפון, יש ברית מלכי הצפון, ויש ברית מלכי הדרום. והוא מבין שאם הוא רוצה להפריד ביניהם ושהם לא יעשו קואליציה משותפת כי אז יהיה לו יותר מסובך. אני פשוט רוצה להשתמש בדימוי שאתם מכירים. עכשיו ציינו ועשו הרבה מאוד אזכורים וגם אנחנו עדיין נמצאים בעיצומם של כל מה שקשור במלחמת יום הכיפורים. מלחמת יום הכיפורים כידוע פרצה בו זמנית בשתי חזיתות. גם בסיני, גם בתעלת סואץ וגם וגם בגולן. ובשביל ללכת ולטפל בו זמנית בשתי המערכות הללו, לצהל היה מסובך מאוד, זה הייתה אחת הבעיות. חוץ מן ההפתעה, לצהל אין מספיק כוח כדי לרכז כוחות שבו זמנית ייתנו מענה ויכניעו או יכריעו את המערכה. ולכן צהל ריכז מאמץ קודם כל בחזית הגולן, כי זו הייתה החזית שבה הסורים הגיעו מהר מאוד, קרוב מאוד לקו הירוק, והם כבר כבשו כולל יישובים ברמת הגולן עם רמת מקשימים וכו' וכו', פינו את היישובים והסורים נכנסו להם וגם אזורים שלמים של מחנות צה"ל. אז קודם עשו את כל המאמץ בגולן והטפו אותם. אחרי שהטפו אותם והתקדמו שם הורידו כוחות ועשו מאמץ לכיוון סיני. גם במלחמת ששת הימים היה אותו דבר. מלחמת ששת הימים שבה נכבשו גם יהודה ושומרון, גם סיני וגם רמת הגולן, התחילה בקרב בסיני, שזה היה הצבא המצרי הגדול ביותר, שגם היה מרוכז בקדמת סיני והוא היה יכול לפרוט לכיוון הנגב. המאמץ הגדול בשלושת הימים הראשונים, או ביומיים הראשונים, היה לכיוון ההוא. לאחר מכן, כיוון שחוסיין התחיל להפציץ ואי אפשר לא הייתה ברירה, אז נכנסו גם ליהודה ושומרון. ביום שישי, שתי המלחמות אני מכיר וזוכר, אחד הייתי בתיכון, בשנייה הייתי כבר במילואים. ובקרב במלחמת, במלחמת ששת הימים, אז בשבת עלו לרמת הגולן. ביום אחד גמרו את כל הסיפור. ביום אחד כל רמת הגולן הכל נגמר. זאת אומרת, צהל לא יכול ללחם בו זמנית בשתי חזיתות. הוא חייב לפצל מאמץ כי אין לו כוח לעשות את הדברים בו זמנית. וזה בדיוק מה שיהושע גם עושה כאן. הוא רוצה להשיג מאמץ של חיץ בין הצפון ובין הדרום כדי לטפל בכל חזית לחוד. אין לי כוח ללחם בו זמנית נגד כולם כי אז אולי הם ירכזו כוח כל כך גדול שהוא לא יוכל להכניע אותה. מה שקורה בברית מלכי הדרום הוא באמת מפתיע אותם. הם לא צופים שיהושע יגיע. באיזה שלב של היממה יהושע מגיע אליהם? מה? בשעות הבוקר, כי כל הלילה עלה מן הגלגל. אני משער שהוא הלך בתוואי של ודי קלט, מאמץ ככה מסיבי לטפס את ודי קלט, לא מלמעלה למטה אלא מלמטה למעלה, והוא מגיע פחות או יותר באזור של נווה יעקב של היום, כי אחד הסעיפים של ודי קלט מתחת לכפר אדומים מושך דרך ענתות לכיוון נווה יעקב, לפיקוד מרכז פחות או יותר, והוא בעצם עולה שם ועובר הלאה את קו פרשת המים, מה שקוראים שם אזור נווה יעקב, גולש לכיוון בין אל ג'יב, שזה גיוון מול נבי סמואל, לבין ירושלים. זו גם הסיבה מדוע כל הקואליציה הזאת שמרגישה מופתעת, לא נסוג על המקום הכי טבעי שתיסוג, לאיפה הם היו צריכים לסגת מבחינת מרחב מוגן מבחינתם? ירושלים. אבל יהושע מבין את זה, לכן הוא מיד פורץ וחוסם את האופציה לחזור לירושלים. כי אם הם יצליחו להתבצר בתוך העיר בצורה הזאת, שוב יהיה לו את הבא, הוא רוצה להרוויח שהם לא ייכנסו. והוא מונע באדם, ולכן הם יורדים בכביש 443, מעלה בית חורון. והם יורדים וגולשים לכיוון השפלה, לכיוון עמק הילון. ומשם הם יגיעו קודם כל לתל ירמות, ליד בית שמש. נכון? ומשם ירדו עוד יותר דרומה, יגיעו לעגלון וללחיש. בקיצור, זה בעצם התוכנית של יהושע. כשהוא כבר מגיע לשם, והוא מצליח להקות אותם בדרך, והוא מקבל פה סיוע ארטילרי, אבנים גדולות מן השמיים, תאורה מחיל האוויר, דיינו שמש בגבעון דוב ירח בעמק הילון, והוא מצליח לקדם את המבצע הזה ומכה אותם מכה ניצחת. שהוא כבר נמצא באזור הזה וחבל לו לחזור ולא נצל את תנופת ההצלחה. המלאכים האחרים באזור שלא השתתפו בעסק לא חושבים בכלל שיהושע כבר באזור. אליבא דידם, או שהוא עדיין בגלגל, או שהמלאכים שמנסים להכניע את גבעון, הכניעו את גבעון ויורדים אליו לאזור גלגל, הם לא מעלים בדעתם שהוא כבר נמצא בקרבה. לכן אף אחד מהם לא ערוך להיסגר בתוך הערים הבצורות ולנסות לעמוד במלחמה. ולכן יהושע מופיע ועושה מסע מלחמה, וממשיך את תנופת ההצלחה, וזה מה שקורה בפרק י' עד סופו, והוא מתאר את השלב הבא, שהוא ממקים חפק במקדה, שזה באזור שפלת יהודה, ומשם הוא מנהל מסע שהוא עובר עיר עיר, ומכה אותה, את הרי הדרום, והוא חוזר בסופו של דבר, בתום הסבב הזה, לגלגל, כפי שהכתוב מעיד בסוף פרק י', אחרי שהוא עובר ומכה את כל, אתה יכול לראות את זה בצורה מאוד טובה, שהוא גומר לקוט אותם את חמשת המלאכים הללו, שהוא תופס אותם במערה וכו' וכו' ומטפל בהם, הכתוב מספר להם עלינו בפסוק למד ג' שהוא מכה את מלך גזר, ואחר מכן הוא עובר ומכה את עגלון, ולאחר מכן הוא עובר מעגלון לחברון ומכה את חברון, לאחר מכן הוא הולך להילחם בדביר, לאחר מכן הוא מכה את לבנה, לאחר מכן הוא עובר למקומות נוספים בדרום, באזור דרום הר, בנגב, בשפלה וכו' וכו'. וכשהוא גומר להקות את כל המרחב הזה, אז ורק אז בפסוק מ"ג, וישוב יהושע וכל ישראל עמו אל המחנה הגלגלה. הכתוב מספר לנו בפסוק מ"ב, או מפסוק מ"א, בפרק י', ויקם יהושע מקדש ברנע ועד עזה, ואת כל ארץ גושן עד גבעון, את כל המלאכים האלה ואת ארצם לחד יהושע פעם אחת. פעם אחת זה במהלך אחד, הוא לא נמשך יום אחד, זה נמשך כמה שבועות, אבל איך אומרים? בשבונג אחד, ברצף אחד, כי השם אלוהי ישראל נלחם לישראל. במובן הזה שניצל את תופעת ההצלחה, ובסופו של כל המהלך הזה הוא שב עם צבאו אל המחנה הגלגלה, כמפורש בפסוק האחרון של פרק י'. מוריי ורבותיי, בשלב הזה בעצם הוא שולט מקו הרוחב שהוא חצה את הארץ ממזרח למערב ודרומה עד אזור צפון הנגב. עכשיו מה שנשאר גורם שעדיין עלול לטפל בו ולהתעסק איתו זה הצפון. ולכן הפרק הבא יהיה מול מלכי הצפון, וזה פרק י' א'. עכשיו אני רוצה שתבינו דבר מאוד פשוט. אילו יהושע צריך להילחם על כל עיר לחוד, הסיפור זה יכול היה לקחת שנים. ולכן עברנו ממלחמת מצור קצרה על יריחו והאי, שיסתיימו לא כמו שהקלאסיקה של מלחמת מצור, שהיא ארוכת זמן, הוא עבר למלחמה בשטח הפתוח. המרדפים האלה, בעצם גם את מלכי הדרום הוא תופס בשטח הפתוח מחוץ לחומות גבעון, כי הם צערו על גבעון מבחוץ. וכשיהושע מפתיע אותם בעורף, אין להם בעצם, לתוך גבעון הם לא יכולים להיכנס, אחורה לירושלים הם לא יכולים לברוח, כשמישהו נס, קל לך להקוט אותו בשטח הפתוח, וזה מה שיהושע עושה. הוא גם מגיע לכל הערים האחרות, כשהן לא ערוכות לקראת מצור בכלל, הן בכלל לא חושבות שצריך לעשות מצור. ולכן המלחמה היא בעצם בשטח פתוח, וכל הערים הבצורות הללו נופלות לידיו כפרי בשל, בלי צורך לנהל מלחמה ממושכת, שבדרך כלל גם גובה קורבנות רבים, על עיר בצורה, על יד מבוצר. והמלחמה הופכת להיות מלחמה של רדיפה, של מכה, של הפתעה, תנועה מהירה על צירים, תבוסה של צבאות ותפיסת השטח. זה מה שקורה בדרום. ועל כן בפרק י' א', בפרק י' א', אנחנו מוצאים את ההתארגנות של המלכים הצפוניים. מי המפקד של מלכי הצפון? מלך חצור. עכשיו, למה מלך ירושלים היה מפקד של מלכי הדרום? הסברתי לכם קודם. עכשיו, למה מלך חצור דווקא תפס ראש והחליט להיות שהוא הבעל הבית הגדול? הסיבה מאוד פשוטה. תראו, מלך חצור, חצור יושבת כאן על ציר 90, כביש הביקה, כביש, המשך כביש הביקה, כביש העמקים, זה הכביש הראשי שמוביל מאזור צומת המייד, כן? ראש פינה, צפונה לכיוון מטולה, קריית שמונה מטולה. על הציר הזה נמצאת ליד, ממש ליד הכניסה, לקיבוץ איילת השחר, יש שם תל ענק, זה תל חצור. זאת עיר ענקית, היום עשו לפני איזה שלוש שנים, עשו עוקף, הפעם הכביש הזה עבר ממש שם, בדרך הקלאסית, והוא עבר ממש לרגלי תל חצור, ומי שנסע שם מכיר, עשו על תל חצור איזה דמות כזאת של לוחם, ממתכת. אז מי שתבעת עליה, נסעת ממש, אחרי שהוא שולט לך על הדרך. אז היום בגלל סיבות שהדרך צרה ולא באה להכיל את נפח התנועה הזה, עשו שם איזה עוקף של 3 קילומטרים שמקיפים את התל ממערב ולא כל כך בוקשים בו, לעומת הדרך הקודמת שנסעו ממש מתחת התל. זה הציר המרכזי לצפון. אי אפשר להגיע צפונה בלי לעבור בציר הזה. וההנחה של מלך חצור שהוא הוא יהיה כתובת ביקור. יהושע, בבקשה. הנה, הנקודה השחורה שמתי למעלה. בכל אופן, מוריי ורבותיי, אין לו ספק שיגיעו אליו. וכיוון שאין לו ספק שהוא יגיעו אליו, אז הוא פשוט תופס יוזמה, והוא מחליט להעביר את המלחמה לשטח האויב. הוא לא רוצה שיגיעו אליו, והוא רוצה לארגן את החבר'ה מהצפון, שהיעד שלהם לרדת לעבר יהושע בגלגל, ולהפתיע אותו שם. וזה בעצם הסיפור של ברית מלכי הצפון, והסיבה מדוע מלך חצור הוא המוביל שלה, והוא גם כן מזמן אליו, כפי שעשה בזמנו מלך ירושלים, מלך חצור הולך ופונה למלכים בצפון, יש פה רשימה, כולל האזורים שהם מהכנרת וצפונה, עד הים התיכון, כן? והכתוב מתאר לנו פה עד אזור החרמון, בקיצור את כל אזור הגליל התחתון, הגליל העליון, הגליל המערבי, הוא מרכז, והכתוב מעיד בפסוק ד', בפסוק ד', בפרק י' א', ויצאו הם וכל מחניהם עמם, עם רב כחול אשר על שפת הים לרוב, וסוס ורכב רב מאוד. במילים אחרות, הוא מרכז כוח צבאי גדול, הוא מורכב מנציגים של ערים שונות, צבאות שונים, עמים שונים, אבל הם עושים קואליציה כי הם נמצאים תחת אותו איום של מישהו שהגיע לכאן לפני שרים ספורות, אנחנו כבר לקראת סוף השבע השנים בשלב הזה, ובאמצע היו עוד מלחמות. ההנחה היא שבתקופת החורף לא נלחמים, זה תקופה של אין מלחמה, אביב קיץ זה זמן של מלחמה, וכיוון שהיו עוד מלחמות, וכאלה גם שלא פורטו כפי שכבר הזכרתי בתחילת השיעור, ושמות הערים שנכבשו במסגרת המבצעים הללו פורטו בפרק י"ב, אז זה לקח זמן, ואנחנו כבר לקראת סוף 7 שנות המלחמה, אולי זה מתרחש בשנה השביעית, אינני יודע להגיד בדיוק, כי הכתוב שותק בעניין הזה. בכל מקרה, הכתוב מספר לנו שהוא מרכז כוח צבאי גדול. העוצמה של כוח צבאי גדול הופכת להיות משמעותית כשהם גומרים את ההתארגנות, כשהם מצליחים ליצור פיקוד משותף, איחוד כוחות, תאום כוחות, ניהול של זרועות, במיוחד אם הם זרים זה לזה, זה אתגר יותר גדול ויותר מסובך. וזאת הסיבה מדוע צריך לעשות תיאום. הם מתרכזים במקום שנקרא מי מרום, ככתוב בפסוק ה. היכן נמצאת מי מרום? יש על זה כל מיני דעות וכל מיני הצעות. יש כאלה שהציעו באזור מי מרון, מירון, משהו כזה. אבל מירון הוא מקום שאין שטח כינוס נוח לעניין הזה. יש כאלה שלקחו את זה צפון על בקעת הלבנון, ליד מרון ארס, מי מרום, מרון, מרון ארס. מקום שהתפרסם קצת בקרבות של מלחמת לבנון השנייה. יש כאלה שאומרים זה צפונה מדי, ויש כאלה שלוקחים את זה דווקא לכיוון ג'נין, בפתחה של עמק ישראל, לעבר אפשרות תנועה לכל מיני צפונים, או לגב ההר, או לכיוון העמק. בכל מקרה, עוד שנייה אחת, אלה המקומות האפשריים. בבקשה? מישהו הציע בשיעור הקודם שזה החולה? אוקיי, לא יודעים בדיוק באמת איפה זה. לא יודעים בדיוק איפה זה, יש כל מיני הצעות. ההצעות השונות נובעות מניתוח הטופוגרפיה, מתוך הנחה שהטופוגרפיה לא השתנתה באופן דרסטי, ושצריך לכנס את הממלכות הללו, כשיש להם גם רכב ברזל, דנו, אולי הם לא יכולים לנסוע בג'בלות, והם צריכים לשטח ריכוז גדול, כי זה היקף צבאי גדול, והם צריכים מנקודת הריכוז הזאת להגיע בשלב זה או אחר לגלגל, והם יכולים לנוע או על גב ההר, על קו פרשת המים, בדרך די צרה יחסית, או לרדת לבקעה, ולנוע לבקעה ולתקוף אותו מכיוון בקעת הירד, מכיוון הבקעה, דרך כביש הבקעה שלהם. ואז הם ירדו לעמק ישראל, ימשיכו לכיוון בית שאן, ואז ייסעו כמו בכביש הבקעה, שזה מקום יחסית נוח לתנועה, גם של כוחות גדולים, כמו שיש להם פה. כן, מה רצית לשאול? או להעיר? תראה, יוקנעם, כן? יוקנעם היא לא רחוקה משם, מאזור עפולה, כן? אבל זה בדיוק מה שאומר, הגיעו עד קצה האזור שיהושע שלט בו, ובכל זאת אנחנו קוראים הגבול הזמני באותו שלב, והם ריכזו כוחות שם, משם לפרוץ לעבר האזורים שיהושע, אני רוצה להזכיר לך, יהושע לא השאיר כוחות בשטח. הכוחות כולם חוזרים לגלגל, וזה סיפור לשיעור בפני עצמו. למה? אבל זאת עובדה, הוא תמיד חוזר עם כל הכוח לגלגל. ובאיזשהו מקום הם מרכזים כוחות שם. מה שדפק להם את העסק זה ההתערבות של הקדוש ברוך הוא בכך שהוא העביר אינפורמציה, שקוראים היום צילומי מזלט או צילומי, אני יודע, של איזה לוויין ריגול, שמספר שבצפון מתארגנים. זה מה שכתוב פרק א' פסוק יוד, פסוק ו' סליחה, ויאמר השם אל יהושע, אל תירא מפניהם, כי מחר כעת הזאת אני נותן את כולם חללים לפני ישראל, את סוסיהם תעקר ואת מרכביהם תשרוף באש. מה שעושה יהושע, הוא עוזב את המחנה שלו, והולך ותוקף, ויבוא יהושע וכל עם המלחמה עמו עליהם, על מי מרום פתאום, ויפלו בהם. לכן תבינו שצבא כזה, כפי שהסברתי קודם, צריך להיערך. מי שהקשיב טוב לסיפורי מלחמת יום הכיפורים שסופרו, כפי שאמרתי, בזמן האחרון, לעקבות ציון 40 שנה, וכל חייל שהגיע לגיוס הזה, יכול לספר את הסיפור מנקודת המבט שלו, הגיעו ליחידת מחסני החירום המכונים ימ"חים, במציאות שהימ"חים הללו היו על הפנים. הציוד בהם לא היה, או היה לקוי ביותר, בתינופת, הציוד היה חסר, לא היה נשק, לא היה תחמושת, מה שכן היה, לא היה עם כל העזרים הנדרשים, כולל עזרים בסיסיים, ואנשים יצטרכו לצאת למלחמה שהמתקפה בעיצומה, עם, לא רק במציאות של הפתעה, לא רק במציאות של מגננה, כי הם כבר תוקפים אותך והם בשטחך, אלא גם עם ציוד חסר ולקוי. ולא היה מה לעשות, כי זה מה אין, ועם זה צריך להילחם, ועם זה נלחמו. ובאיזשהו מקום, המציאות הזאת מבטאת את הדאגה הגדולה. בשלב הזה, אם תופסים אותך בימ"חים שלך, שאתה בעצם לא ערוך, אתה לא מאורגן, זה הסוף שלך. וזה בדיוק מה שיהושע עושה לאנשי ברית מלכי הצפון. הם ריכזו כוח, אבל תארו לעצמכם איזו מהומה אדירה מתרחשת, שמגיעים המון כוחות, שהם עמים שונים, שהם צבאות שונים, זה לא, אפילו, זה לא אותו צבא עם יחידות שונות, שגם אז זה בלגן, אלא זה צבאות שונים, זה עמים שונים, עם הרכבים צבאיים שונים, הם עוד לא החליטו מי יהיה המפקד של מי, מי יוביל את מי, מה, הם רק מתכנסים. זה לא כמו היום שאתה יכול לעשות שיחת ועידה, וכל אחד בבית יכול להחליף אינפורמציה וכו' וכו'. פה הם צריכים להיפגש ולנהל את כל התאומים הללו. וכשהם נפגשים במי מרום, ומתחילים להתארגן ולארגן את כל המאומה ואת כל התוכניות, בעיצומה של ההתארגנות ההמולתית הזו, מופיע לא פחות ולא יותר צבאו של יהושע, וזה בהחלט הפתעה מוחלטת עבורם. תבינו שמתקפה של יהושע בשלב הזה של הערכות הכוחות של הצבאות הצפוניים, זה הסוף של הסיפור לפני שהוא התחיל בכלל. כי הם לא ערוכים לשום דבר, והמאומה כל כך גדולה. להפך, פה היקף הגדול של הכוחות הוא באוכריהם. כי מתחילה מהומה אדירה, וכל אחד מנסה למלט את נפשו, ואין מי שיחלק פקודות, נוצרת פה מאומה אדירה שמסייעת ליהושע להכות באופן נמרץ את הכוח הצבאי הגדול שמרוכז שם. זאת אומרת, הוא תופס אותם מה שקוראים בדקה ה-90, לפני שמספיקים להפוך את הכוח העצום שהתרכז למכות אגרוף כלפיו, הוא מפתיע אותם לפני שמצליחים את הכוח הזה לעשות מתבזורת לאיזה אגרוף מחץ משמעותי. וזה בדיוק מה שקורה פה, כי הוא מפתיע אותם, הוא מופיע עליהם פתאום, ואכן הם בורחים, ושוב יהושע מנהל מרדף, ותופס הרבה מן הכוחות שלהם, כולל רכב ברזל, כולל סוסים, והכתוב מזכיר לנו שהוא מכה בהם מכה מוחצת, והוא גם מעקר את הרכב ואת הסוסים, מותיר לעצמו מאה רכב, כן? מותיר לעצמו... כן, סליחה, הוא מעקר פה את כל הרכב, לא, מהרכב זה דוד מותיר לעצמו בקרבות אחרים בשמואל בית פרק ח'. בכל אופן, הכתוב, עכשיו קל לו מאוד לעבור עיר עיר. אין מי שיגן על, עוד שנייה אחת, על הערים השונות. כי הצבאות של הערים הללו הובסו, הם יצאו מנערים, שוב הקרב הוא בשטח הפתוח. הוא לא צריך לטפל בכל עיר בנפרד. עכשיו הוא יכול לעבור שלב אחרי שלב, להקות את הערים, הוא יכול לעשות בהם מה שהוא רוצה, הוא גם לא שורף אותם. למה הוא כבר לא שורף אותם? כי עוד מה תצרכו, להתיישב בהם, חבל. ולכן, חוץ מחצור שהייתה מובילת הדגל, כל כל הקרב הזה, אותה יויקה מכה, למען יראו ויראו. כל השאר הוא מותיר על תילה, והוא מכה את כל הערים, ואין בשם שימנע בעדו, כי את הכוחות הלוחמים של הערים הללו, הוא היכה בקרב של השטח הפתוח של מה שהיה קודם. יש? יופי. כן, בבקשה.
בגלל שבדון, אדוני מרון, לא על תילה, אני יודע מהם, אנחנו יודעים להבין שישועה,
אני חושב שהוא קיבל בנבואה.
שנמצאים שם?
שנמצאים שם. זה מה שאמרתי קודם. יש לו פה מידע מודיני מלוויין, ריגול שקוראים לו הקדוש ברוך הוא לצורך העניין. מה שלא היה לאחרים. זה בא ככה כלאחר יד, זה לא... זה מופיע בו זמנית. מתוך המידע הזה שהשם אומר לו, כן? וכיוון שכך... אתה יודע מה? אולי גם היה לו מידע אחר, אינני יודע. אולי היה לו גם מידע אחר, והוא ידע שזה מתארגן, והוא היה ירא, ויכול להיות שהקדוש ברוך הוא רק חיזק את ידיו, שלא ירמה, גם יכול להיות. כן. הערים שנשארו, מי אמר שהם לא יצאו, למרות שרוב הערים
המרכזיות כן יצאו,
הם היו בצורות, חצור הייתה עיר בצורה.
לא, אני אומר, הערים שנשארו, אחרי זה שמות בקרב של הנקודי הבטוח, שיוצא דקה ליהושע.
כן. אז הערים היו בצורות. עיר בתקופה המקראית היא עיר בצורה, ולכן היא הופכת להיות עיר. מה שהופך, יש ערים פרוזות או יישובים פרוזים, שהם, אבל הערים, או לפחות ערי הממלכה של מלך חצור ומלך... אז חלקם היו פרוזות וחלקם היו בצורות. חלקם פרוזות, חלקם פרוזות. למשל, גזר הייתה עיר בצורה בטוח, למשל, במלכת דרום. אז יש כאלה שהם בצורות, יש כאלה שהם לא בצורות. את הביצורים של גזר אנחנו מכירים גם מהחפירה הארכיאולוגית. את הביצורים של חצור אנחנו מכירים מהחפירה הארכיאולוגית. גם. כשאין צבא שיגן עליהם, אז אתה נכנס חופשי, מה הבעיה? העוצמה של עיר בצורה, זה לא כי עיר בצורה. כי עיר שאתה סוגר את השערים, ויש חומות, ויש מגדלים, ויש חיילים, ויש להם תשתית של מים ומזון לחירום, ואז לפרוץ או לשבור עיר כזאת, זה סיפור. אבל ברגע שהצבא הובס, יש שם נשים וטף שלא מסוגלים לתת מענה צבאי, אז זה מה שהיה כתוב מתאר פה, שהוא מכה אותו. כן. תראה, אני לא יודע להגיד לך בדיוק באיזה שלב היה כל אחד מן הקרבות לאורך הספקטרום של שבע השנים הללו. אני מניח שהקרב על ירחו היה מיד, הוא פתח בעצם את שבע שנות המלחמה, זה די ברור מתוך מה שכתוב בפרק ו', שזה היה סמוך לחציית הירדן, ואני משער, זה לא כתוב, אני משער שהקרב על הדרום התנהל נניח בשנה האחרונה של שבע השנים הללו, לא היה טעם אחרי כן לחכות, לא יודע למה, נגמר הקרבות, אז קדימה. איך התחלקו הקרבות שבתווך, כמה זמן עבר מהקרב על יריחו עד הקרב על האי, ומן הקרב על האי לקנייה של גבעון, או מתי התרחשו הקרבות השונים שנרמזים ברשימה של פרק י"ב ולא פורטו בפרקים ו' עד י"א, אינני יכול להגיד לך, כי הכתוב שותק, אתה יכול להראות, לשער כל מיני השערות, ואתה יכול להגיד שאם התנועה הייתה פה, ואם העיר הזאת היא כבר אחרי המרחק כזה, יכול להיות שקודם כבשו את זאת, לפני שכבשו אותה, מסתבר, אתה לא תכבוש עיר צפונית יותר, לפני שכבשת אזור דרומי יותר. אז אפשר לנסות לשער, לפיתוח אחרי שאני ממפה את כל הערים שנכבשו, מה היה אולי הסדר של הדברים. אבל להגיד דברים ברורים, וכמה זמן בדיוק וכו', אפשר להציע איזו הצעה מסתברת מתוך ניתוח של שלבים, מה היה לפני מה, וכמה זמן יכול לקחת, אבל זה יהיה השערה בלבד, וחבל להשקיע בזה אנרגיה, כי זה לא ייתן לי, חוץ מהשערה, שאין לי דרך להוכיח אותה. יש? כן.
כל הערים שכבשו באמצע, הם הרי גם היו ערים בצורות.
כן. לא יודע, כתוב לא סיפר לי, אני לא יודע. אני משער שאחרי גבעון, נגמר הסיפור, אחרי הסיפור של גבעון, נגמרו הערים הבצורות. היו טכניקות להוציא אותם לשטח הפתוח, או שהיו התארגנויות דומות באזור השרון, באזור מרכז השומרון, מלך תפוח, אלא שכתוב לא סיפר לנו. זאת אומרת, מה שקרה עם מלכי הדרום ומלכי הצפון, אני מעריך שקרה גם עם האזורים האחרים. כי הם לא העזו להישאר עוד בערים בצורות, כי הם הבינו שבערים בצורות אין סיכוי.
בתוך השבע שנים האלה גם אפשר לשבת מסביב הליים ולחנוק אותם.
אולי, אתה יודע מה, זאת גם אפשרות, שאולי חלק מהקרבות היו שחנקו חלק מהערים בזה שיושיבו כוחות. אין לי הוכחה לכך, סביר שלא, כי יהושע לא פיצל את הצבא. הוא מאוד הקפיד שכולם יהיו יחד, כל צבא המלחמה, מכל מיני סיבות, וכל פעם כתוב שהם חוזרים חזרה לגלגל. קשה לי להאמין שהוא השאיר כוח לזה, או שהוא הושיב את הצבא להתייבש מול כל מיני מקומות. לא מסתבר, תיאורטית זה יכול להיות, אבל לא נראה לי בגלל אופי הדברים שאמרתי לך בצורת הלחימה והתובנות של יהושע שזה יתנהל כך. אבל מה שאנחנו לא יודעים אפשר להתווכח או אפשר להוכיח שכן או לא. אולי, אבל מסתבר שלא, מבין השיטים. זהו, אני חייב לדעות לשיעור הבא שלי, מחכה לימונית לנסוע לכיוון שפלת יהודה. אני נוסע עכשיו שם לתת שיעור בערך באזור של המרדפים של יהושע. דווקא נדבר שם על אברהם אבינו, לא על זה. להתראות.
אברהם.
יום רביעי אני מתחבר, זה חוליה האחרונה, אני אדבר על הרבה דברים לפני כן. אני אדבר על מלחמות יהושע. עד י' ב', כן. לא, מיד, אני אתחיל מ-א' עד י' ב'. לא נגמור את הכל פעם אחת, ייקח לי שלושה שיעורים.
ההתקדות של מלכי הצפון, הרי זה מלך הצור, נכון?
כן, הוא הפקד שלהם.
יפה, דרומה מזה לא היה עוד מלכים?
היו גם חלק מהמלכים שהוא גייס, דרומים ממנו.
אז למה דווקא הוא התעורר ולא הדרומים יותר?
כי אני חושב שהוא היה השלב האחרון והדרומים יותר, כמו יוקנעם.